בוקר טוב. אנחנו נתחיל עם המשחק של 929. שמעתם עליו? אי אפשר לא לראות היום. זה פרק יומי בתנ"ך. להתחיל את השיעור, אני רוצה ללמוד ביחד פרק יום בתנ"ך, פרק מאוד קצר, ולאור זה נתחיל את השיעור. הפרק שלנו היום בתנ"ך זה ספר שמות, פרק י"א. נתחיל עם תחילת הפרק, ועל זה פרק יום בתנ"ך. אז תפתחו את התנ"כים. בפרק י"א בספר שמות, זה בכוונה לא בדף המקורות, וזה כן קצת בדף המקורות, בבית למטה, אבל אל תסתכל על זה בינתיים. פרק י"א, פרק י"א בספר שמות. מה כתוב? ויאמר השם אל משה, עוד נגע אחד אביא פרעה ועל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם, מזה, כשלחו, קלה גרש יגרש אתכם מזה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, עוד נגע, על איזה מכה מדובר? למה כולם אמרו בכורות? ראיתם את הסרט. כולם יודעים שהמכה האחרונה זה מכת בכורות. זה כל כך מובן מאליו, הוא לא צריך להגיד, גם משה יודע, הוא גם ראה את הסרט. אז משה יודע, אז אומר עוד נגע אחד אביא פרעה, ואחרי כן ישלח אתכם. לכן מה? דבר נאו באוזני העם, בגלל שזו מכה אחרונה, הם צריכים, היכונו, לביע את הגואל. דבר נאו באוזני העם, וישאלו איש מעת רעהו, ואישה מעת רעותה, כלי חסד וכלי זהב. זה שאלה, זה borrowing? או זה מתנות או זה השאלה? כן, זו שאלה יפה, מחלוקת פרשנים. ויתן השם את חן העם בעיני מצרים, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. זה התורה אומרת לנו, נכון? זה הרקע. מה משה צריך לעשות עכשיו?
לדבר אל העם.
למה? יפה, דבר בני ישראל. האם הוא עושה את זה? פסוק ד'. ואמר משה, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. ומי הוא משה מדבר? לא כתוב, אבל למי הוא מדבר? נכון, לעם? אתם איתי או לא? אתם מכירים את הפסוקים. כן. משה מדבר על העם ואומר להם, הלילה בחצות, מכת בכורות. ומה יקרה? עומד כל בכור, אנחנו שמחים, עומד כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כיסאו על בכור השפחה, אשר אחר הריחיים, בכל בכור בהמה, והייתה צעקה גדולה בכור ארץ מצרים, כן? אשר כמו לא יודע וכו', ולכל בני ישראל לא יחץ כלב לשונו, מי שווה עד בהמה, למען תדון, אשר יפלה השם בין מצרים ובין ישראל. בני ישראל יודעים. מה הם יודעים? הגולה, ולכן מה הם צריכים לעשות? לשאול אחד מהשני. כן. בואו נמשיך לקרוא. וירדו כל עבדיך אלה אליי, והשתחוו לי לאמור. צא אתה וכל העם אשר ברגליך, ואחרי כן יצא. ויצא מפרעה בכור יף. מה קרה? נתקלתם או לא? הבנתם את הבעיה? למי משה מדבר?
לפרעה.
פרעה, כן. עכשיו, אם משה, ברור שמשה עכשיו מדבר על פרעה. מה אומר לפרעה? עבדיך, לא הכוונה העבדים, הכוונה היועצים. כן? כל עבדיך יבוא אליי, ומה יגידו לי? עופו מפה, תצאו מהמקום הזה. גם אתה בכל, לא רק אתה, גם כל העם אשר ברגליך, כל עם ישראל. ואחרי כן יצא, למי משה מדבר? הוא אומר על פרעה, נכון? אחרי שאתה מבקש ממני, או דורש ממני לצאת, אז נצא. כן? ואז משה יוצא מפרעה בכור יף. כן? אין ספק שבפסוק ח' משה מדבר על פרעה. ולפי כללי הדקדוק והכל, אם משה מדבר על פרעה בפסוק ח', למי משה מדבר בפסוק ד'? פרעה. אז כל הקטע מד' עד ח', שכתוב וידבר משה, הכוונה שמשה מדבר על פרעה. למה כשאני שאלתי אתכם, למי משה מדבר, כשקראנו פסוק ד' בהתחלה, למה כולם אמרו שזה משה מדבר על עם ישראל? בגלל שהתחלנו לקרוא פרק יומי בתנ"ך. הבנתם? רציתי להראות לכם משהו פדגוגי. יפה שלומדים פרק יומי בתנ"ך, אבל לפעמים זה נורא. אי אפשר להבין את הפרק אם אתה לומד רק פרק יומי בתנ"ך. הסיפור התחיל עוד לפני כן. ואנחנו באמצע סיפור. זה כמו להיכנס לסרט באמצע. אתה חייב לקרוא את הסיפור מההתחלה שלו, להבין אותו. והסיפור הזה זה מרתק. אז אין ספק שמשה מדבר אל פרעה בפסוק דוד. ומה מספר לו? על מה? על מכת בכורות. איך הוא יודע מכת בכורות? מתי השם אמר לו? עכשיו, איך משה יודע כל הפרטים האלה מכת בכורות? שוב, מה הקדוש ברוך הוא אמר? עוד נגע אחד, אתם ידעתם. ודאי, כבחומר משה רבינו יודע. אבל אתם ידעתם בגלל אתם קראתם את הספר שלו. אבל איך משה ידע שעוד מעט תהיה מכת בכורות? הבנתם את השאלה? משה יודע כל כך הרבה פרטים, כחצי אבי יוצא תוך מצרים, זה הוא מדבר על פרעה. עכשיו, באיזה תאריך משה מדבר על פרעה? עוד פעם, לקרוא פסוק, פרק י' לפסוק ד'. ויאמר משה אל פרעה, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. איך הבנתם? היום בלילה או איזה יום בלילה?
היום בלילה.
בפשט הפשוט. אז משה מדבר בי"ד ניסן, לפי הפשט. ואומר, היום בלילה, היום בחצות, מה יקרה? מכת בכורות וזהו. למה אומר לו עכשיו? היה פעם דבר כזה שלפני מכה, משה אמר לפרעה, איזה מכה יבוא? היו דברים מעולם? זה קורה הרבה פעמים, כמעט לפני כל מכה, חוץ משלוש, שש ותשע. כולם מכירים את מבנה המכות. לכן, ודרך כלל יש גם התראה, מה דרך כלל קורה? אם אתה לא, אם לא תשלח את עמי, אז זה זה יקרה. וזה קורה שוב. משה מזהיר אותו לפני כן. אז בוא נקרא את הסיפור מההתחלה. נתחיל ממכת חושך. זה הכותרת של השיעור. ננסה להבין לאור מכת חושך, זה הרעיון, איך ראיתם? לאור מכת חושך ננסה להבין מה קורה בהמשך בפרשת החודש. אז בואו נקרא את הסיפור מפסוק כ"א, ממכת חושך. ויאמר השם אל משה, נתן ידך על השמיים ויהי חושך על מארץ מצרים וימש חושך, ועד משה על ידו, השמיים ויהי חושך אפלה על שלושת ימים, לא ראו איש את אחיו ואת אלוקי משפטיו שלושת ימים, לכל בני ישראל יהיה אור במשפטם. נחזור לפסוק הזה עוד מעט. שוב, שלושה ימי חושך כולנו מכירים. מה קורה אחרי כל מכה? הרי מה היה לפני כל מכה? אם אתה לא תשלח את העם, אני אביא עוד מכה. מה דרך כלל קורה אחרי מכה? פרעה אומר, כן, אני אשלח. בסוף הוא משנה את דעתו. למה הוא משנה את דעתו? כל מיני סיבות, אבל מי עומד מאחורי זה? מי מכבד את ליבו ומחזק את ליבו? Okay, תמיד הקדוש ברוך הוא. עכשיו, בוא נקרא ביחד את הוויכוח. ויקרא פרעה אל משה, בו יאמר, לכו עבדו את השם, רק צונכם ובריכם יוצר, גם תלכם עם הלכם לכם. הוא מסכים לשלוח או לא? הוא מסכים? עם איזה תנאי? עכשיו, אבל מי כן יכול?
הילדים
יכולים. למה הוא אומר גם ילדים? אם תלכם ילכם לכם, פעם אחרונה, בתחילת פרשת בו, ומה פרעה הסכים? הוא הודעת יהדות, כן? הוא למד בישיבה, לכו נא גברים ועבדו את השם, הוא יודע, רק הם חייבים להתפלל, אל תספר לי סיפורים עם נשים וילדים, ולכן, ועל זה הוא התרגז, הוא רק נגד פניכם, הוא לא רוצה לשמוע יותר. עכשיו, אחרי מכת חושך, הוא אומר, בסדר, אני מסכים לנשים וטף, עם הגברים, רק תשאירו את הצאן, וכנראה, פרעה גם מוכן לשלוח קורבנות שיכולים להקריב שם. תראה מה שהוא אומר. מה אומר משה? גם אתה, ביום משה, פסוק חפה, ומשה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ולוד ועשים לה לשם אלוקינו, גם מגנינו ילך עמנו. לא נשאר אשר פרסה, כי ממנו ניקח, לעבור את השם, ואנחנו לא נדע מה נעבור את השם עד בואנו שמה. מה טוען משה? לא מוכן. אני רוצה את הכל. גם יושלם המערבית, עם ה... אני רוצה, לא מספיק לי 99%, אני רוצה גם מגנינו. בגלל, למה? איזה תירוץ? נגיע להר אלוהים, אנחנו חייבים לעבוד את השם, אנחנו לא יודעים איזה קורבנות הקדוש ברוך הוא רוצה, ויכול להיות שהוא רוצה רק קורבנות של בהמות יהודים. הוא לא מוכן לקחת מתנות ממצרים. הוא לא יודע איזה בהמה. פרעה, הוא מתרגז, נכון? עובדים עליו. מה אומר פרעה? אבל לפני כן יש הערת ביניים. ויחזק השם את לב פרעה ולאהבה לשוחם. מה אומר פרעה? ויאמר לו פרעה, לך מעלי, הישמר לך, פן תוסף רעות פניי. למה? כי יום רות פניי תמות. מי נתן רשות למשה כל פעם להיכנס לפרטים של פרעה? משה רבנו הוא נציג של עם ישראל. אז לכן הוא נכנס כנציג העם. אז הוא נותן לו קבלת פנים וכו'. עכשיו פה אומר לו, אני לא נותן לך להיכנס עוד פעם. פעם הבא תיכנס לארמון שלי, זהו, אני הורג אותך. והוא מתרגז עליו. מה תקופת משה? ואומר משה, כן דיברת, לא אוסיף עוד רות פניך. בסדר? אם למדנו פרק י' פרק ימי בתנ"ך, איזה תחושה נמצא אצלנו בראש בסוף הסיפור? איפה משה ואיפה פרעה? פרעה בארמון שלו, ומה עשה משה? טרק את הדלת ויצא החוצה, נכון? אבל משה הבטיח שהוא לא ייכנס שוב. אז משה לא יכול לחזור. האם משה ממשיך לדבר על פרעה? איפה? בפסוק ד'. אז מבחינה טכנית, איפה ממשיך הסיפור של סוף פרק י'? הסיפור שקראנו עכשיו בסוף פרק י', שמשה כמעט טורק את הדלת, ממשיך בפרק י' על הפסוק ד'. עכשיו תסתכלו בדף המקורות בחלק ב'. ניסיתי לתאר את זה כמו, אין פה לוח, אבל זה בדיוק מה שרציתי לראות. יש מכת חושך, מכת חושך באיזה ימים, ויום השם משה נטה ידך, אתם רואים ב', זה בדף הראשון, החלק השני. זה סיפור של מכת חושך, סוף פרק י', פסוק כ"ח, ויאמר פרעה לך מעלי, שם לך פן תוסף עוד פניי, ויאמר משה כן דיברת להוסיף עוד פניך, ואנחנו חייבים להמשיך עם פסוק ד'. משה לא טורק את הדלת עדיין, הוא עדיין עומד לפני פרעה, כן? ואיך משה רבנו ממשיך לפני שהוא סוגר את הדלת ויוצא החוצה? לא רק, זה נכון דיברת שאני לא אוסיף לעוד פניך, אבל יותר מזה, היום בלילה בחצות, אני יוצא בתוך מצרים וזה נגמר הסיפור. הבנתם? עכשיו, מה הבעיה? אם זה נכון, מה הבעיה עכשיו? אלפת גימל. מה הבעיה של אלפת גימל? למה זה תקוע באמצע הסיפור? יש שני כיוונים בפרשנים, אתם יכולים לנחש לבד. אפשר לתרץ את זה בשני דרכים. הדיבור הזה מאלף עד גימל, שהקדוש ברוך הוא מדבר אל משה, עכשיו. האם זה בזמן אמת, ב-real time, האם זה קורה עכשיו, במונחים שלנו, האם משה רבינו באמצע הוויכוח קיבל ביפר? בגלל שאתם זוכרים ביפר, קטנים צעירים לא יודעים מה זה ביפר, אבל הוא קיבל אס-אמס או משהו כזה. האם באמצע ויכוח לוהט עם פרעה, משה פתאום מקבל נבואה, ומה הקדוש ברוך אומר לו בנבואה? עוד נגע חבר פרעה, זה אפשרות אחת. או אם בזמן אמת, אני ממשיך מסוף פרק י' עד פסוק ד', ולמה אני צריך א' עד ג'? זה הערת שוליים של התורה. המספר בתורה צריך לספר משהו לקורא להבין את המשך הסיפור. אני רוצה לדבר עם דוגמה. הבאתם את הרעיון? האם זה הרת שוליים, שזה קורה בית בתנך? אני רוצה לדבר עם דוגמה של הרת שוליים, שהיא חשובה. תפתחו ספר בראשית, פרק י"ח. סיפור, פרשת ועירה, סיפור סדום ועמורה. המלאכים. מקרים את המלאכים שבאים לאברהם, נותן ללכו, ומסרים לו סיפור של לידת יצחק. פרק י"ח בספר בראשית, פרק י"ח בספר בראשית, נתחיל בפסוק ט"ז. מה כתוב שם בפסוק ט"ז? ויקום משם אנשים, ואברהם הולך עמם לשלחם. זה סוף הסיפור של המלאכים, עם הבשורה של לידת יצחק. מה כתוב בפסוק י"ז? והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה? זה הרת שוליים של התורה. מי צריך לדעת את זה? הקדוש ברוך הוא לא מדבר עכשיו על פרעה, על אברהם. מתי הקדוש ברוך הוא ממשיך לדבר על אברהם בפסוק כ'? תסתכלו בפסוק, ויאמר השם, כן? צעקת סדום ועמורה כי רבה. המשך הדיבור של הקדוש ברוך הוא עם אברהם זה בפסוק כ'. י"ז י"ט, זה הרת שוליים חשובה שהתורה מספרת לקורא להבין את המשך הסיפור. צריך לדעת למה השם בחר באברהם, כי ידעתי ומה אשר יצווה את בניו וכו', וזה קשור להמשך הסיפור, למה הקדוש ברוך הוא נותן, שולח את המלאכים לסדום לבדוק אם יכולים לחזור בתשובה או לא. עכשיו, אז בואו נחזור לסיפור שלנו. פשוט רציתי להביא דוגמה של הערת שוליים. לכן בפרשנים אפשר לראות שני כיוונים. האם א' עד ג' זה בזמן אמת? וזה נבואה באמצע הוויכוח שמשה מקבל, שוב, זה ביפר, או זה רק שוליים של הקורא. לכל שיטה צריך להבין למה. אז בואו להפוך את הדף ונראה את הפרשנים. כל הפרשנים חייבים להתייחס לזה. בואו נתחיל עם אבן עזרא בגימל. מה אומר אבן עזרא? תראה איך שהוא כותב את זה יפה. עכשיו, שוב, זה דוגמה אבן עזרא, שאם לא היינו עושים את המשחק הזה, קשה להבין למה הוא מתכוון. אבל עכשיו זה מובן מאליו. מה אומר אבן עזרא? ויאמר השם, היה ראוי שתהיה דבקה בפסוק הזה, פרשת ויאמר משה כה אמר השם. הבנתם? מה הכוונה? שהשם, ויאמר השם, עוד נגע ויאמר פה, זה לא במקום. אבל מה כן צריך להיות פה? פסוק א' צריך בעצם פסוק ד'. ויאמר משה כה אמר השם זה פסוק ד'. ונכנסה ביניהם פרשת עוד נגע אחד, מה הכוונה? א' עד ג' נכנס ביניהם, למה? והטעם? להורות זה שאמר כה אמר השם. הקורא צריך לדעת איך משה יודע להגיד המכת בכורות. ומתי נאמר לו? כן, אם אבן עזרא שואל מתי נאמר לו, מה הכוונה? זה לא זמן אמת. אבן עזרא טוען זה הערת שוליים של התורה. כשהתורה מספר לקורא שמשה כבר יודע את זה. אבל מתי הקדוש ברוך הוא אמר למשה, מי שיכול לענות לפני שרואים את אבן עזרא? איך משה רבנו כבר יודע שיהיה מכת בכורות? הקדוש ברוך הוא פעם אמר לו? מה? מתי הקדוש ברוך הוא אמר למשה על מכת בכורות? בפרק ד' במדיין, או בפרק ה', סליחה, בתחילת פרק ה' במדיין. שיוצא ממדיין, זה פרק ד', סליחה, זה פרק ד'. זה פרק ד' שיוצא ממדיין, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לפרעה, בני בכורי ישראל, ואם לא, אני הורג את בנך בכוריך. אז משה כבר יודע מכת בכורות ממתי? ממדיין. מה עוד הקדוש ברוך הוא אמר לו? עוד נקד ואחר נשלח אתכם. ומתי הוא אמר לו, דבר נא בני ישראל? הכל אמר לו את זה בסנה. בואו נראה את זה באבן עזרא בפנים. ומתי נאמר לו? כן. וזה נאמר לו במדיין עוד. הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך. זה בתחילת פרק ד'. ובאמצע פרק ד'. ובבוא מכת בכורות, בחורים, ציווה מת השם בהר סיני שישול איש בית רעהו. הוא כבר אמר, נגיע לפרק ג' עוד מעט, בפרק ג' במאמר הסנה, הוא כבר הזכיר למשה שאחרי מכת בכורות, או בסוף המכות, צריך לשאול איש אחד מהרעהו. עכשיו מה הוא אומר? והנה פירוש, ויאמר השם למשה עוד נגע אחד, הוא כבר אמר השם זה למשה. כי רבים ככה, מה הכוונה? כבר הערת שוליים. והוא אומר, זה סגנון התורה. והקדוש ברוך הוא אמר למשה בפרק ד'
זה יהיה באותו הלילה?
נכון, הוא לא אמר לו.
אז איך הוא ידע?
יפה. אז הרמב"ן שואל את השאלה שלך. בוא נדלג לרמב"ן. רמב"ן בוו. וכן אמרו רבותינו, סליחה. הרמב"ן הולך מכיוון אחר, שואל את השאלה שלך מכיוון אחר. עוד מעט, מגיע לרמב"ן עוד מעט. אבל השאלה, אני אחזור על השאלה. במדיין הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה באיזה לילה? הוא לא יאמר לו זה הלילה בחצות. הוא לא אמר לו, הוא מת כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה יושב בכיסו, הוא רק דיבר על הבן של פרעה. הוא לא דיבר שמה, אוכל בני ישראל לא יחץ כלב לשונו וכו'. כל הפרטים הוא לא אמר לו. השיטת הרמב"ן שלנו אחר כך, הרבה פעמים בתורה, התורה מקצרת כאן ומרחיבה פה. כמו בפרשת, הוא מביא הרבה דוגמאות. בדיוק הקדוש ברוך הוא אמר לו, אבל רק התורה כותבת את הקצת. אבל אנחנו נחזור לשאלה שלך, השאלה שלך זה בדיוק השיעור. מתי הקדוש ברוך הוא אמר לו, מתי זה יקרה. בוא נראה את רש"י עכשיו, בדף המקורות. מה אומר רש"י? בדלת, כן? ויאמר משה, כה אמר השם, בעומדו לפני פרעה נאמר לו נבואה זו. שרים יצא מלפניו להוסיף עוד רות פניו. למה זה חייב להיות בזמן אמת? למה זה ביפר? משה לא יכול לחזור, ויאמר, אני לא אחזור לראות, אבל יש לו משהו להגיד לו. אז לכן זה עדיין קרה. מה הבעיה אם הוא מקבל פרעה? למה זה קשה לפרשנים לקבל שהוא קיבל נבואה באמצע זה? חס ושלום. מקום עבוד הזרה, זוכרים את הסיפור שהוא רוצה להתפלל? אני אצא מהארמון אחר כך להתפלל? איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא מוכן להגיד נבואה בארמון של פרעה? אז נראה עוד מעט רמב"ן מביא פירוש של חז"ל. הקדוש ברוך הוא, כדי שמשה לא יצא בדי, כדי שלא יצטרך לשקר, כאילו שאכפת לנו מי, כאילו שזה הבעיה פה של הסיפור, הוא מוכן להביא נבואה אפילו בארמון של פרעה. בואו נראה את זה עכשיו ברמב"ן, בו, וכן אמרו רבותינו, קפץ עליו האלוהים, כביכול נכנס לפרטים של פרעה, בשביל משה שאמר לו להוסיף עוד פנה, שלא יימצא בדי. הבנתם את רמב"ן? רמב"ן הולך כמו רש"י, זה בזמן אמת, אבל למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו את זה באמצע? הוא לא יכול לחכות עד שמשה יצא, בגבי הוא לא יכול לצאת, הוא יצא בדי. אז לכן הוא חייב להגיד לו בדקה 90, והקדוש ברוך הוא מוכן לטובת משה, לתת נבואה באמצע, בארמון של פרעה. כן. ואתה מוצא שלא דיבר הקדוש ברוך עם משה בביתו של פרעה, אלא אותו שעה. אין תקדים לדבר כזה, שיהיה נבואה בביתו של פרעה, ומאומיניים, כצאתי מן הער, נתפלל על זה, הוא מביא מפרק ת' פסוק כ"ט, ועכשיו קפץ הקדוש ברוך הוא ודיבר עם משה, שנאמר עוד נגע חביב הפרעה. הבנתם את שיטת הרמב"ן? תסתכל בדף הראשון, מה טוען הרמב"ן? שוב, תסתכל בדף הראשון, בבית, לכן זה הפורמט, משקף את בדיוק את המחלוקת, את מה שהפרשים מדברים עליו, האם א' עד ג', האם זה בזמן אמת? זה ביפר. ורש"י ורמב"ן אומרים, זה קרה בזמן אמת. ומכל מיני סיבות טכניות, הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, לפני שהוא יוצא, או האם זה הערת שוליים שהתורה אומרת לקורא. זה דבר שאנחנו צריכים לדעת. עכשיו, למה אנחנו צריכים לדעת? אם משה כבר יודע ממדיין, אנחנו גם יודעים. למה זה חשוב לקורא לדעת? אם משה כבר ידע את זה, ממה? ממדיין? גם התורה סיפר לנו שהוא ידע, ואנחנו גם קראנו את פרק ג'. אז זה קשה מה שאומר אבן עזרא. עכשיו, בואו נמשיך ברמב"ן. הגענו לרמב"ן. עכשיו לשאלה ששאלת, מה אומר הרמב"ן? איך הוא יודע את כל הפרטים? והנה, גם בזה קיצר בסיפורים. מה הכוונה? גם בפסוק א' בפרק י' א', שהקדוש ברוך אומר למשה, עוד נגע אחרי פרעה, ומשה אומר אחר כך, כחצות אני יוצא בתוך מצרים בכל הפרטים של מכת בכורות, מתי הקדוש ברוך אומר את זה למשה? איפה כל הפרטים האלו? כשהקדוש ברוך אומר לו בביפר עוד נגע אחד, הוא גם סיפר לו את כל הדינים של מכת בכורות. והנה גם בזה קיצר בסיפורים, כי השם אמר לו עוד נגע אחד ויהיה פרעה, והודיע הנגע ההוא, ואמר לו בחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, וכל עניין הפרשה היא, אבל לא רצה כתוב להאריך באמירה שאמר השם למשה. התורה חוסכת מילים, לא רוצה להאריך, כי די במה שסיפר משה לפרעה, כלומר השם, כמו שפרשתי בהרבה, ובואו כעניין הזה פרשיות רבות בתורה, וכולי. מה אומר הרמב"ן? הרבה פעמים בתורה, הקדוש ברוך אומר למשה על הבית ג' ד' ה', ופרעה אומר, משה אומר לפרעה על הבית ג' ד' ה', אבל בסיפור שויאמר השם למשה יש לנו על הבית ג', ובמשה מדבר על פרעה זה ג' ד' ה', ובעצם הקדוש ברוך אומר הכל למשה, ומשה אומר לכל, וזה שיטה של התורה, זה שיטת הרמב"ן. נכון, יפה, כן. כן, כן, הוא אומר לו כל הפרטים, בעצם אפשר להשתמש בתשובת הרמב"ן גם לשאלת אבן עזרא. אני רוצה להציע משהו אחר, לדעתי הרבה יותר פשוט. בואו נחזור למשהו שרמב"ן לא יכול להגיד, עוד מעט נראה למה הוא לא יכול, אבל אנחנו כן יכולים להגיד. שאלתי אתכם, מתי הסיפור הזה קורה? מתי משה אומר לפרעה, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. זה ביוד דלת. זה מה שכתוב, כמעט. זה פשוטו שמקרא. אם זה ביוד דלת, מתי היה חושך? איזה ימים? הוויכוח היה על ימי הרכי חושך. אז מתי היה חושך? יוד א', יוד ב', יוד ג'. מזכיר לכם משהו? יוד א', יוד ב', יוד ג'. זכור לכם משהו, נכון? מה? זוכר לכם מסכת פסחים? מה כתוב? איך מתחיל מסכת פסחים? בודקים מה? ויש... למה לכתוב כזה מסובך? נכון? כמה דפים שואלים מה זה אור? אור זה יום, אור זה לילה? תגיד, בלילה, ביום. למה להגיד אור? שנגמר מכת חושך, י"א, י"ג, מה כתוב בתורה? לכל בני ישראל היה אור במושבותם. אתם רואים את היופי של בדיקת חמץ שלנו? שאנחנו עושים, זה אור ל-14, זה בדיוק בסוף חושך, לפני, זה יוצא יפה, יכול להיות במקרה ככה, יכול להיות שהחז"ל יודעים משהו, יודעים לקרוא תורה. לא, לא, לא. אני אומר, למה המסכת מתחיל עם תיאור כזה, שכל כך מסובך? למה להשתמש במילה אור בתחילת המסכת? ולמה זה אור, למה בדיקת חמץ שלנו זה בדיוק אור ל-14? יש הבדל של אור וחושך, אור וחושך, בלילה, בחושך, בלילה, כל הפסוקים שמצטטים, זה כל כך עמוק, זה לא סתם משהו טכני. יש הרבה עומק שם. אבל זה לא הנושא שלנו, זה הערת שוליים שלי. בואו נגיד מה שם. מה קרה בי' בניסן? עברנו את הירדן, אבל זה 40 שנה אחר כך. מה קרה ביוד בניסן במצרים? איך כולם יודעים את זה? למה כולם יודעים את זה? איפה זה כתוב? איזה פרק? לא הגענו לזה שם. הפרק יומי שלנו בתנ"ך היום זה פרק י"א. אבל מה כתוב בפרק י"ב? פרשת החודש. מתי נאמר פרשת החודש? איך יודעים שנאמר בפרשת ראש חודש? זה באלף ניסן, זה חייב להיות. החודש זה לכם ראש חודשים. ודאי לפני י' ניסן. נכון. מה עוד כתוב בפרשת החודש? מי מדבר מי בפרשת החודש? איך מתחיל פרשת החודש? ויאמר השם אל משה, החודש הזה לכם, דבר בני ישראל וכולי, לקחת בעשירי לחודש לקחת. אז עכשיו מבינים למה בעשר לחודש שולחים את השה, ובארבע עשר שוחטים אותו. תקראו בפרשת החודש, כן? נכון, יש חושך באמצע. יש כל מיני מדרשים, מה עשו בחושך? יש כיוונים חיובים שאנחנו ככה מסתכלים, להם היה קטרק ולנו לא. והסתכלנו שלדעת מה לשאול אחד מרעהו, זה מסתדר מאוד יפה, או לפי המדרש של חמושים, זה בחושך כדי שמי שלא הקריב קורבן פסח, מי שלא משך והביא קורבן פסח, הוא לא ראוי לצאת ממצרים, ולכן מתו 80%. עכשיו, אבל בואו נקרא בפרק י"ב, פסוקים ידועים לכולם. הקדוש ברוך אמר למשה להגיד לבני ישראל, בעשירי לחודש לך צא לבית אבות, צא לבית. ומה עושים איתו? פסוק ו', ויהיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל כדת ישראל בין הרביים. ולכו מן אדם וכולי וכולי, ואכלו את הבשר בלילה, ואכלו את הבשר באיזה לילה? בלילה ההוא. בלילה הזה, סליחה. לא, בלילה. מה זה, אצלי יש מצות, אל תאכלו מנונה וכולי. נמשיך בפסוק י"ב. ואחת המפיחים, בזון פסח השם, פסוק י"ב. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה. איזה לילה? אחרי שחיטה קורבן פסח. Okay. בלילה הזה. והכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, וכל אלה מצרים, יש שבטים, אני השם. ואדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה לכם נגד, ומשחית בקחתי את מצרים. מה כולם יודעים? איך משה יודע שבי"ד בניסן יהיה מכת בכורות בלילה? מתי השם אמר לו? במדיין? מה כתוב במדיין? זו השאלה ששאלת, נכון? אתם זוכרים את השאלה שהוא שאל? איך משה יודע מכת בכורות שזה הלילה בחצות, באמצע הלילה? והוא מת כל בכור בארץ מצרים, לא רק וכל עבדי פרעה, עד בכור בהמה. ואיך יודע שהוא לא יקרה לעם ישראל כלום? איך משה יכול לדעת להגיד לפרעה בפסוק ד' כחצות אני יוצא בתוך מצרים? הוא יודע את זה כבר שבועיים. הבנתם? אני לא מבין למה לא שמו לב לזה. עכשיו, יש פרשן שלא יכול להגיד את זה. מי לא יכול להגיד את זה? שפרק י"ב קדם. למה רמב"ן לא יכול להגיד את זה? אין מוקדם ומאוחר. אז בואו נחזור לרמב"ן. הרמב"ן, היבן היה רוצה להגיד את זה, אבל לא יכול. תראה, תמשיכו ברמב"ן. כן? בפסוק ד'. פסוק ד' ברמב"ן. בפסוק ד', ביום משה כה אמר השם בחצות הלילה, ממש בסוף הדף, מה כתוב? אל פרעה אמר כן, ואל עבדיו. מה אומר רמב"ן על פסוק ד'? כתוב היום על משה, למי משה מדבר? אל פרעה. מה שדיברנו על זה מזמן, נכון? כמו רש"י, כן? כמו שאמר בסוף דבריו, וידוע בדרך כלל כאלה לילה. איך הוא מוכיח שמשה מדבר על פרעה? מפסוק ח'. זה בדיוק השיעור שלנו בהתחלה. עכשיו תשימו לב. ולא פירש אתה איזה לילה תהיה המכת הזאת. מה הפריע לרמב"ן? שמשה אומר לפרעה, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, זה לא יכול להיות י"ד. למה? למה? כי הדיבור הזה והאמירה על פרעה קודם ראש חודש ניסן היה. איך פרעה, איך רמב"ן יודע שזה קודם? איך פרעה יודע שפרק י"א לפני פרק י"ב? מה שיטת הרמב"ן? אין מוקדם מאוחר. אז לא ייתכן שזה קרה לפני כן. הבנתם?
מה זה
חצות הלילה? אז תראה, מה אומר הרמב"ן? בדיוק, הרמב"ן, מה שהפריע לך, הפריע לרמב"ן. כן? ולא פירש, עוד פעם, ולא פירש אתה איזה לילה תהיה המכה הזאת. אתה תלך לישון עכשיו, מאחרי מכת חושך, וכל לילה עכשיו, בחודש הבא, לימים הקרובים, יהיה מכת בכורות, אתה לא יודע איזה לילה. אז אתה לא תוכל לישון, תיקח אמביאן או משהו. אתה לא תוכל לישון כל לילה בגלל באיזה לילה בחצות יקרה. אבל איזה לילה הוא לא אמר לו? למה רמב"ן חייב להגיד את זה? רמב"ן לשיטתו, אם מוקדם או מאוחר, אבל הוא ער לזה, נכון? הוא אומר את זה במפורש. מה היה רוצה להגיד? פשוטו שמקרה היום בלילה, הוא לא יכול להגיד את זה, ביתור לפי הסדר. אבל מי שפוסק, או מי שחושב, או מי שמפרש, שייתכן שאין מוקדם מאוחר בתורה, ויש יחידות בתורה, זה כל שיטת השיטה הספרותית וכו', אפשר אולי לחשוב שאולי פרק י"ב קרא לפני כן. אם זה נכון, צריכים להסביר למה התורה לא לפי הסדר. אז איזה בעיה פתרנו עכשיו? אם התורה לא לפי הסדר, נלך לפי השיטה הקלאסית, שכולם חוץ מרמב"ן, שייתכן שהתורה לא לפי הסדר, נצטרך עכשיו להסביר בשיעור למה התורה לא לפי הסדר. וצריך להבין, לכן משה יודע עמקת בכורות מפרשת החודש, וזה מסביר כל מה שהוא אומר. עכשיו צריך לחזור להבין למה כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא להגיד לו באמצע הוויכוח עם פרעה, עוד נגע אחד אביה פרעה, בלי לספר לו. עכשיו פתרנו בעיה גדולה. למה הוא אומר לו עוד נגע אחד ולא מספר לו איזה נגע? משה יודע איזה נגע? ודאי, לא רק בגלל הסרט עכשיו, והשם אמר לו לפני שבועיים, לא רק במדיין. אבל מה משה לא ידע? תקרא פרשת החודש, מאלף עד תת וו, כתוב במכת בכורות, ויש גם שאלה, נגיד שישאלו בנך, אחרי הרבה שנים, למה אנחנו מקריבים קורבן פסח? נגיד שילד שואל אותנו, פסח זו השום מה? מה נגיד לו? לא, זה בהגדה. מה כתוב בתורה? תפתחו פרק י"ב פסוק כ"ה חבב. פרק י"ב פסוק כ"ה חבב. שמשה אומר בשחור קחו לכם פסח וכולי. אחרי, מה משה אמר לעם? אחרי פרשת החודש. פסוק חבב. והיה כי אמרו אליכם בניכם מה עבודה זאת לכם. נעשה קורבן פסח לדורות. ואמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח בתי בני ישראל במצרים ונקבות מצרים ביתנו הציל. האם יש מקום להקריב קורבן פסח אפילו בלי יציאת מצרים? היש צורך להגיד, הבנתם את הרעיון? לפי מה שכתוב, יש גם סיבה להקריב קורבן פסח, אפילו לא היינו יוצאים מצרים באותו לילה. האם בפרשת החודש, משה אמר לעם, שהלילה אחרי קורבן פסח יוצאים מהבית? אמר לו, אמר להם בדיוק ההפך. תסתכל בפרק י"ב, פסוק כ"א, פרק י"ב, אחרי פרשת החודש, אחרי שהשם אמר למשה פרשת החודש, מה אומר משה לעם? ויקרא משה פרעה ויאמר לכם משכו קחו לכם צאן ממשפחותיכם וכולי, לקחתם אזוב. פסוק כ"ב, לקחתם אזוב, אגודת דבר תלתם בדף אשר בסף וכולי, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. למה? למה לא לצאת עד בוקר? בגלל שלא יוצאים עד הבוקר? למה? זה מסוכן בחוץ. אי אפשר לצאת מהבית. בגלל מי שלא נמצא בבית, מה יקרה לו? מי שלא נמצא בבית, שאין פה דם על הפתח, עלו למות. לא יודעים, זה באמצע הלילה, לא יודעים בדיוק, אין להם שעונים. אז לכן, ליתר ביטחון, כל אחד נשאר בתוך הבית. האם משה אמר להם שיוצאים מיד אחר כך? לא. אתם תצאו כל דבר. עכשיו, את הפסח צריך לאכול בחיפזון, זה מצווה. עכשיו, יש רמז לזה, בכך אתם דרכם חגורים. אבל זה לא אומר שאתם יוצאים, זה פשוט לאכול את זה מסודר. אל תבוא בפיג'מות, תאכלו את זה מסודר. מה?
חיפזון, חגורים, זה אומר, אתם יוצאים
אותו טוב. זה ככה אתה הבנת. יכול להיות שאולי לא... תבוא הביתה, להקריב קורבן פסח, ולא אל תקרא קודם את העיתון, תאכול אותו בזריזות.
אני אפתיע אותך
בכל
אופן.
מה?
בכל אופן אני אפתיע אותך.
כן, כן. אתם תדע, אבל לא כתוב שוב, אני לא אומר שלא יצאו ממצרים, אבל מי אמר? לא אמרו להם שזה יוצא באותו לילה. עכשיו, היה מקרה כזה שהגיע מכה, יש תקדים שהיה מכה שהמצרים חטפו, ואחרי המכה פרעה אומר כן ושינה דעתו? כמה פעמים זה קרה? זה קורה הרבה פעמים. הם כל כך רגילים לאכזבה. האם הקדוש ברוך הוא פעם אמר למשה כמה מכות יהיו? נחזור עוד מעט לסנירה. משה לא יודע, אני חייב להגיד את זה באנגלית, Moshe is in the dark. Moshe בחום, זה לא הולך בעברית. אבל מי ש... Moshe, עד מתי? עד מכת חושך. מה קורה אחרי מכת חושך? יש דבר אחד שמשה לא יודע, יודע מכת בכורות. מה הוא לא יודע? שזה אחרון.
עוד נגע אחד.
עד מכת חושך. אבל הוא לא ידע את זה בפרשת החודש. לפני שבועיים, בראש חודש ניסן, הוא לא ידע שמכת בכורות זה מכה אחרונה. הרי לפני כל המכות, הקדוש ברוך הוא אומר שיבואו מכות, אבל מה קורה אחרי כל מכה? פרעה משנה את דתו. ולמה פרעה משנה את דתו? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אחזק את ליבו. הבנתם? מה הוא לא ידע עד י"ד בבוקר? שזה אחרונה. מה קרה בזה אחרונה? הפעם, מה הוא לא יעשה הפעם? הפעם הוא לא ישנה את דתו. למה הוא לא ישנה את דתו? בגלל שהפעם אני לא חזק את ליבו. למה הוא חיזק את ליבו כל פעם? השם חיזק את ליבו. מה אומר עכשיו משה לפרעה? עוד נגד אבי הפרעה, והפעם ישלח אתכם. גרש יגרש אתכם. למה? הפעם אני לא חזק את ליבו. אם זה עכשיו באמת אתם יוצאים, מה צריכים להזכיר לעם? דבר נא באוזני וישאלו איש משכנתה, זה הזמן לשאול. אי אפשר לשאול ואחר כך בלי שנה את דתו. מתי הקדוש ברוך הוא החליט שזו המכה האחרונה? זה חייב להיות, נכון? לכן זה ודאי ביפר, בזמן אמת, עם אינפורמציה הכרחית להמשך הסיפור. ומשה יודע מה שהוא צריך לדעת. הוא מודע מידע כל הזמן. אנחנו נחזור לזה. משה לא יודע כל ההתחלות של הקדוש ברוך הוא. הוא ראש קטן בסיפור הזה. הוא ראש יותר גדול מאחרים, אבל הוא לא יודע את כל הסיפור הגדול. הוא לא המפקד העליון של המערכה, הוא מגד. הוא אפילו מחד, אבל הוא לא רמטכ"ל של הסיפור. והקדוש ברוך הוא כל הזמן משנה את הסיפור. נביא עוד כמה דוגמאות. אבל שוב, אני חוזר על העיקר שרציתי להגיד לכם. משה יודע שבי"ד בלילה יהיה מכת בכורות. הוא יודע את זה כבר לפני שבועיים. מה שהוא לא ידע, שמכת בכורות היא המכה האחרונה. ומיד אחרי מכת בכורות, הקדוש ברוך הוא לא יחזק את לפרעה, ופרעה ישלח את העם, ולא ישנה את דתו. ומתי מתגלה הדבר הזה למשה רבנו? בזמן אמת, עם ביפר. ולמה? מי קבע את הגורל הזה? ברגע שפרעה אמר, למה באמצע השיחה? למה באמצע הוויכוח? מה? ברגע שפרעה אומר למשה, אסור לך לבוא עוד פעם, פרעה קבע את גורלו. פרעה אמר, אל תבוא עוד פעם, אם תבוא עוד פעם, אני ארוג אותך. מה אומר למשה? אל תדאג. זה פעם אחרונה, אתה לא צריך לחזור. וכל מה שהקדוש ברוך אומר למשה בביפר הזה, לא כמו שאומר פרעה, שהוא אומר לו הרבה. מה שכתוב זה מה שהוא אומר לו. וזה הדבר היחיד שהוא לא ידע, שעוד נגע אחרי פרעה וזה המכה האחרונה. הבנתם? עכשיו, זה מה שהוא רוצה להוכיח עכשיו בפסוקים. נחזור לפרק י"א, לסוף פרק י"א. ואם היינו קוראים פרק י"ב בתנ״ך, היינו נתקלים בבעיה גדולה. תזכר בפרק י"א, קראנו עד פסוק ח', ויצא מפני פרעה מכורי אף. אנחנו בפרק י"א, סיימנו את פסוק ח'. נכון? ויצא מפני פרעה מכורי אף. פסוק ט' וי' בפרק י"א, בוא נשים לב, מה משה עכשיו אמר לפרעה? הלילה בחצות, אתה שנה את דעתך, אתה תשלח את כל העם. מה כתוב פה? ויאמר השם אל משה, לא ישמע עליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים. מה לא בסדר? זה בדיוק להפך, נכון? מה משה אמר לפרעה? הלילה בחצות, מה תקרה? מכת בכורות. ומה תעשה? עכשיו תקשיב ותוציא אותנו, ואנחנו נצא. ומה התורה מספרת לנו עכשיו? שמה השם אמר למשה? לא ישמע לכם פרעה. זה בדיוק להפך, נכון? זה לא הגיוני. ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה. עוד פעם, מה כתוב עכשיו? ויחזק השם אלי פרעה ולא שילח את בני ישראל מארצו? למה לא שמתם לב לבעיה הזאת? בגלל זה לא, זה לא העלייה הראשונה. זה אמצע קריאת התורה, לא שמים לב כבר. מסתכלים בעלייה הראשונה, השנייה, מה זה שלישי, רביעי כבר? זה כבר רביעי. לא שמים לב. מה? קוראים את הדפים האלו ומשהו. אבל זה קשה, לא? אתם הבנתם את הבעיה? זה בדיוק להפך למה למה עכשיו אתה מספר לנו שפרעה לא ישמע למשה? למה השם אומר למשה שפרעה לא ישמע? ולמה אתה מספר לנו שהשם מחזק את פרעה ולא שלח את העם? אבל למה לספר לנו עכשיו, לפני פסוק אחד, השם אומר לפרעה שפרח הפעם הוא כן נשמע. הפסוקים האלו, הם פסוקי סיכום. עכשיו אני רוצה להסביר לכם למה התורה לא לפי הסדר, למה אין מוקדם מאוחר בתורה. וזה קטע א'. אני רוצה להוכיח לכם שיש יחידה שכל כך קל לזהות אותו. יש יחידה ספרותית, אני קורא לזה תשת המכות. אתם קוראים לזה תצא חדש באחה, בלי הבית. אנחנו באנגלית קוראים לזה טיק-טק-טו. טיק-טק-טו. יהודים, כולם יודעים, תצא חדש באחיו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, אתה יכול לצייר את זה. זה שיעור קלאסי, בטח היה כאן במכון. זה כל תיכוניסט יודע את השיעור הזה. המכות, תשת המכות הם באים כיחידה, אבל יש להם פתיח ויש להם סגירה. אבל בוא תראה את הדף הראשון, את א', ותשימו לב למבנה. מה כתוב בתחילת פרק ז'? וזה גם בדף, אבל כאלה רואה את זה בפנים. אבל אחר כך נשתמש בדף לראות מה שמודגש. בפרק ו' יש פה איזשהו הפסק עם התולדות, מוסיף לעצמו. פרק ז', שוב, בפרק ו', יש הבשורה של גאולה לעם ישראל, ארבע לשונות של גאולה, אבל הוא לא שומע משה, בקוצר רוח מעבודה קשה. עכשיו התורה חוזרת מהשליחות של משה לעם ישראל, להכין אותם לגאולה, עכשיו עוברים למאבק בין משה ופרעה, בין הקדוש ברוך הוא ומצרים. מה כתוב בפרק ז'? ויאמר השם אל משה, ראינו אתיך אלים לפרעה, ואהרן אחיך יהיה נביאך, אתה תדבר על כל אשר אצווך, ואהרן אחיך ידבר על פרעה, ושילח את בני ישראל מארצו. זה פתיח. פתיח קלאסי למה? לסיפור המכות. ואני, פסוקים, ואני אקשד לפרעה, ובית את אותם את מופסי בארץ מצרים. ולא ישמע לכם פרעה, ונתתי ידי במצרים, והוצאתי את צבאותי את עמי בבני ישראל מארץ מצרים, בשפטים גדולים. ויודעים מצרים כי אני השם נתתי את ידי המצרים, והוצאתי את בני ישראל מתוכם. ויעש משה ואהרון כאשר ציווה השם אותם כן עשו, משה ואהרון בן 80 שנה, ואהרון בן 83 שמדברם על פרעה. זה הפתיח, וכתוב פה שני דברים. שהקדוש ברוך הוא עכשיו הולך להביא מכות, אבל מה הקדוש ברוך הוא יעשה? הוא יחזק אלי פרעה. מה התוכנית של הקדוש ברוך הוא? מאיזושהי סיבה, הוא רוצה שהמצרים יחטפו הרבה מכות. אם פרעה היה הולך לפי הגאון, היה משחרר אותם. היה נותן לעבוד את האל שלהם, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לחזק את ליבו. למה? למען הרבה מופתי. זה יותר מזה. אני אנסה עכשיו, בזמן הנותר לנו, לנסות להבין מה התוכנית הגדול שהקדוש ברוך הוא מנסה לעשות ביציאת מצרים. מה המטרה של כל המשחק הזה? למה הוא מחזק את ליבו? מה המטרה? אבל פה מתחיל יחידה של מכות, אבל מה מיוחד ביחידה הזאת? שאחרי כל מכה, מה הפזמון הוא חוזר? אחרי כל מכה פרעה אומר כן, ואחר כך הוא אומר לא. ולמה הוא אומר לא? השם מחזק את ליבו. זה פזמון חוזר בכל היחידה. כשנגמר היחידה, מה כתוב? פסוקי סיכום. עכשיו תסתכלו בדף שנתתי לכם באלף. נחזור באלף בפרק זין, שמות פרק זין, מה שקראנו, פסוק דעת, ולא ישמע לכם פרעה, ונתתי ידי במצרים, והוציא את צבאותי, אקח תשכח חדש באח. עכשיו מה שקראנו, ויאמר השם משה, לא ישמע לכם פרעה, למען מופתי, זה חזרה, זה סגירה. שמתם לב? ומשה לא נשאו את כל המופתים האלה, לפני פרעה, וחזק השם לפרעה ולא שילח בני ישראל, אלו פסוקי סגירה. אני מקווה שזה מובן. יש התאמה בין הפסוקים בתחילת פרק ז' לסוף פרק י' א', יחידה ספרותית. וזה מסתכל מה קרה, מה קרה עד עכשיו? אחרי כל המכות עד עכשיו, מה קרה? השם חיזק את פרעה. מה יקרה עכשיו? הוא לא יחזק ליבו. למה זה פסוקי סיכום? מה השתנה? פרק י' א', פסוק א', מה כתוב שם? עוד נגע אחר ויפרו, והפעם ישלח אתכם. הבנתם? עכשיו, למה חשוב לנו היחידה הזאת? ומה המטר של היחידה? בואו נחזור למאמר הסנה, ואני רוצה לדבר על מה התפקיד של משה בכל הסיפור הזה. ומה בעצם התוכנית הגדולה של הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים. תחזור לפרק ג' במאמר הסנה, לפסוק ז'. יש איזו כפילות שהיא חשובה. פרק ג' פסוק ז'. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, זה פסוק ז', פרק ג' פסוק ז', ראיתי, ואמר השם, לא ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, וצעקתם שמעתי מילי גוסיו כי ידעתי את מחוביו, והרד לתפילו מהמצרים לתור הארץ ההיא, הארץ לבת חלב וכו' וכו'. מי הוציא אותם ממצרים? מי מוציא אותם ממצרים? הקדוש ברוך הוא אומר בעצמו. ולמה? לא ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. עכשיו יש כפילות, פסוק ת', ואתה הנה צעקה פני ישראל בא אליי, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם, ולכן, ואתה לך, ושלחה פרעה, והוציא את המצרים ממצרים. שמעתי את הצעקות, לכן אני מוציא. שמעתי את הצעקה, לכן אתה תוציא. עכשיו, תשימו לב לפסוק י'. מה כתוב בפסוק י'? הקדוש ברוך הוא אומר למשה מה? אתה תלך לאן? אל פרעה, ותוציא את עמי ממצרים. איך אתם הייתם מגיבים? אם הקדוש ברוך הוא אומר לך דבר כזה. הקדוש ברוך הוא אומר לך, לך פרעה, תוציא את עמי ממצרים. איך תגיב? אפשר להגיד לא רוצה, אפשר, אפילו, אבל נגיד שהוא רוצה, מה הוא צריך לשאול? איך? איך תעשה? מה תשובת השם? ויאמר משה, סליחה, פסוק, איפה פסוק אנחנו? פסוק י' א', נכון? ויאמר משה אל האלוהים, מי הולך כי אליך פרעה, וכי יוציא בני ישראל ממצרים? איך הוא יכול? מה תשובת השם? הוא אומר, כי יהיה עמך, וזה לכל את אשר אנוכי שלחתיך, ויוצא לך למצרים, תעבדו אותם בהר הזה. אני אסביר בקיצור. תשובת השם אל משה, לדעתי, אתה ראש קטן, לא ראש גדול. מה זה כן יהיה עמך? אני אתן לך דוגמה, נגיד, מהצבא. אתה יכול להגיד למפקד, תכבוש את היד הזה. איך תכבוש? זה הבעיה שלך. התפקיד שלך לכבוש. אתה יכול להגיד לממקף, החיילים שלך עושים כך וכך וכך. הבנתם? השאלה היא, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, תוציא את העם, מה התפקיד של משה? האם משה, אני אביך להם דוגמה מישוע. הקדוש ברוך הוא אומר לישוע לכבוש את הארץ. מי מתכנן את הכיבוש? יהושע צריך לתכנן, הוא צריך ללמוד, יגיד יום ולילה, והקדוש ברוך הוא באמצע, והצחת צהריים אומר לו, מחר תכבוש את יריחו וזה התוכנית. דווקא יריחו זה דוגמה לא טובה. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא, לפעמים במקרים מיוחדים, כן, הקדוש ברוך הוא יתערב, אבל הוא צריך לכבוש, הקדוש ברוך הוא יעזור. משהו דומה, כן, אבל הוא לוקח יוזמה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה ראש קטן. מה הכוונה? אני אהיה עמך, אתה עושה מה שאני אומר לך. הוא לא מספר לו מה לעשות. הוא אומר, אל תדאג. ומה עוד שאני איתך? הסנה שבוער. מה התוכנית? לך תגיד לפרעה מה? אני הולך לפי הרשב"ם. מה התוכנית? תלך לפרעה ותספר לו מה? ספר לו שאנחנו חייבים לעבוד את האל שלנו במדבר. נכון, אני הדרך שלו שבמדבר ונזבח על השם אלוקינו, בטח כולם מכירים. כן? אף פעם משה לא מבקש להוציא אותו ממצרים, אף פעם לא ביקש שחרור. למרות, זה נגד כל הסרטים, בכל הסיפורים, אבל בתורה, אף פעם משה לא אומר שלח את עמי, הוא אף פעם לא אומר let my people go, הוא אומר לו send my people out. הבנתם את ההבדל? שלח את עמי. למה? אם פרעה היה נותן רשות ליהודים לצאת, אפשר לספור בידיים כמה אנשים היו יוצאים. לאן יצאו? לאן בדיוק יצאו? אין להם לאן ללכת. לכבוש את כנען זה לא ביותר. אי אפשר לסתור במדבר, אי אפשר לכבוש את כנען. תשאל את המרגלים, לפחות 20% או 80%. ללוב, אסון שמה. אין להם לאן ללכת, הם בתוך מצרים. ממה הפרעה מפחד? הוא מפחד ממהפכה. אם הוא משחרר אותם, הם יכבשו את ארצו. זה בדיוק תחילת הסיפור. ועלה בתוך הארץ, הוא לא יעזבו אבל יכבשו. כל פרעה דואג לזה. מה תירוץ? לשכנע את המצרים, לטובת מצרים, העם המסכן הזה צריך לצאת למדבר, להביא קורבנות לאל שלהם, ואם לא יעשו את זה, מה יקרה? עוד מכה ועוד מכה, כן? ועוד מכה ועוד מכה. לכן לפני כל מכה, מה משה צריך לעשות? מזהיר את פרעה, אם אתה לא שלחת מי, יעבדוני במדבר, אם לא תיתן להם להביא קורבנות, יבוא עוד מכה. ועוד מכה. עכשיו, לפרעה לא כדאי. זה שאלה אם כדאי או לא כדאי. לא כדאי לו, בגלל זה סכנה. מתי, וכל פעם הוא אומר, אולי כן, אבל כמה ימים הוא אומר, הוא משנה את דעתו. הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יקרה, למה? אחרי המכה האחרונה, אתה צריך להגיע למצב, לא שפרעה נותן להם רשות לעם ישראל לצאת, הוא צריך את המצרים, לא רק פרעה, את כל העם המצרי לגרש אותם. בלי זה לא יהיו יוצאים. מישהו יודע את ההיסטוריה של העם היהודי? זה לא דרש. אם מישהו אחר לא מוציא אותנו, אנחנו לא זזים. אין מה לעשות, זה בודדים יוצאים. אבל העם ככולו, תראה את המשימה, איך אפשר להוציא מיליון איש פלוס ממצרים, באמצע הלילה, שיודעים איפה שכל אחד נמצא. זה לא בבני עקיבא וזה לא יצא חבר. אני צריך לדעת שכל אחד בבית יודעים איפה כולם. אני צריך להוציא את כולם בין לילה עם הרבה כסף. מה אתה רואה? לשכנע את העם המצרי, שאם העם הזה, כולם, לא יוצאים למדבר לעבור את האל שלהם, מי יודע מה יקרה? הבנתם? יש עזרה ועזרה, אחרי מכת בכורות, וואו. הבנתם? הם משוכנעים. הם משוכנעים אחרי 10 מכות, שוב, אתם הבנתם את הרעיון של המכות? אני חזק את ליבו, אני רוצה לחזק את ליבו, אני צריך להכין את העם המצרי, אני ככה, שמסובבים את את הבורק, כשאשר פותחים את זה, זה יצא הרבה יותר חזק. אני צריך לחזק את העם המצרי, שהם כל כך משוכנעים, שהדבר היחיד שיציל את האומה כולו, מכל מקרה, זה רק אם העם היהודי הולך למדבר לסבוח. עכשיו, איך הם יודעים שהזבח של היהודים יכול לעצור מגפה? אם הקדוש ברוך הוא יביא מגפה שמכה את כל המדינה, חוץ ממי? לא, רק חוץ מיהודים. זה היה במכות לפני כן. חוץ מבית שהקריבו קורבן. הבנתם? אז באותו לילה שיש מכת בכורות, כולם אומרים אין בית, אין שם מת, אלא מה? אבל בבתים שיהודים, מי שהביא קורבן, מי שיש לו דם על ה... והיה לכם לדם בלעות. זה עוזר עכשיו לא רק לקדוש ברוך הוא, גם למצרים. איפה שיש, איפה בית שהקריבו קורבן? אין מכה. אז מה זה משכנע את המצרים? תן להם להקריב. תוציא. מי רוצה שאנחנו נצא? ותחזק מצרים למהר לשחם מנץ, כי אמרו כולנו מתים. הכל כתוב, נכון? אני צריך להגיע למצב שהמצרים יודעים, רוצים שאנחנו נצא יותר ממה שאנחנו רוצים לצאת. יש לנו מצווה לזכור את זה. מצה זו אשום מה? מה כתוב? ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים וגוט מצור כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכולו להתמנע, וגם צידה לא עשו להם. אנחנו צריכים לזכור שקדוש ברוך הוא צריך להוציא אותנו על ידי מישהו אחר. ולא היינו מוכנים לגולה, זה כבר המשך התורה. לכן אני צריך להגיע למצב שהעם המצרי, לא רק פרעה, העם המצרי רוצה רק שיצאו לעבוד את האל שלהם. במצב כזה, שהשם נותן את חן העם, שאם יהודי אומר, שמע, אני רוצה לצאת לעבוד את האל שלי, אבל אין לי מה ללבוש, אין לי תכשיטים, אין לי כלום, אני יכול לקחת את זה, את זה ואת זה, מה עושים? משילים. כן? מתי הזכירו לעם שחייבים לשיר? זה בדיוק, זה שני הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה בדקה ה-90, בביפר, אחרון. זה מכה אחרונה, הפעם אני לא אחזק את ליבו, והפעם שלח גרש שגרש אתכם מזה, ולכן תזכיר לעם ישראל, זה י"ד בבוקר. כולם ככה בהכנות לפסח, שופים את החמץ, עושים כל חמיר וחמיה, זה י"ד בבוקר, ומה אומרים להם? תזכרו, באמצע כל הזה, תשאלו, הלילה שיתחילו להגיד לכם לצאת, אל תצאו כל כך מהר. אני מוכן לצאת, אתה לוחץ עליי לצאת, אני רוצה משהו. תן לי משהו לבוש, תן לי משהו. יש כמה תכשיטים, אנחנו חוזרים אחרי כמה ימים. בוודאי, אז משילים, הבנתם? וזה חלק מהסיפור. שוב, העם ידע שיהיה מכת בכורות, אבל הרבה פעמים היו מכות שהפרו חיזק את ליבו. מה השתנה הפעם? הפעם פרו לא מחזק את ליבו. והוא נותן להם לצאת. ולאור זה, הכל מוסבר, נכון? חוץ מדבר אחד שהגיע. אבל אני רוצה לחזור על זה, בגלל זה הנקודה העיקרית שרציתי להגיד בשיעור. אני שוב, איך התחלנו את השיעור? למה יש לנו את שלושת הפסוקים בתחילת פרק י"א, שהם באמצע ויכוח בין פרעה ומשה? או תגמור את הוויכוח. עכשיו, אם זה רד שוליים, למה הרד שוליים באמצע סיפור? אמרנו, זה עשית את הבן עזר, אבל זה לא החזיק מעמד. אם כמו רש"י ורמב"ן זה בזמן אמת, צריך להגיד למה בזמן אמת, ואם זה בזמן אמת, למה חסר כל כך הרבה פרטים? אמרנו, לא חסר אף פרט. למה לא כתוב מכת בכורות? משה כבר יודע, מפרשת החודש, לפני שבועיים. היה פרט אחד בפרשת החודש שמשה לא ידע, שמיד לאחר מכת בכורות, באותו לילה הוא ישלח אתכם, והפעם פרעה לא ישנה את דעתו. ומה גרם לקדוש ברוך הוא להחליט בדקה ה-90 את הדבר הזה? ברגע שפרעה בעצם קבע את גורלו, ברגע שפרעה אומר למשה, אל תצאו, אל תבוא פה עוד פעם, הוא בעצם קבע את גורלו. זה משהו מאוד יפה בזה. לכן ברגע שפרעה אומר את זה, משה מקבל ביפר, זהו. נגמר הסיפור, עכשיו אני מוציא אותך ממצרים. הבנתם את הרעיון? לכן כל פסוק, עכשיו הבנו למה הוא צריך ביפר באמצע הסיפור, למה דווקא פרטים אלו ולא פרטים אחרים, ואיך פעם משה ידע את כל הפרטים מפרק י' ב'. עכשיו, מה חסר לנו עכשיו להבין? למה ביחידות, למה חשוב לי לסגור יחידה לפני פרק י' ב'? ואני חוזר לסנה. למשה רבנו יש תפקיד כפול במעמד הסנה. בואו נחזור לפרק ג', נשאר לנו 10 דקות, נכון? פרק ג', סליחה, אמרתי פרק ג', פרק ג' במעמד הסנה. נחזור לפסוק ט"ז. פרק ג' פסוק ט"ז. לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אליהם, השם אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, לאמור פקוד פקדתי אתכם, את עשוי לכם במצרים. ואומר לאתכם מעוני מצרים, ארץ כנעני, והחיתי והאמורי, הפריזי, והיבוסי, והחיווי והיבוסי, ארץ זבת חלב ודבש. ושמעו לו כליך. זה המשימה של משה לבני ישראל. עכשיו, ושמעו לו כליך, תשימו לי פסוק י"ח, ובאת אתה וזקני ישראל מלך מצרים, ואמרת אליו, השם אלוהי עברים נקרא עלינו, ואתה נכנה דרך שושת במדבר ונזבחה להשם אלוקינו. זה הסיפור שסיפרנו, שיש פה בפירוט אחר כך. עכשיו תשימו לב. ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. מה זה? מה השם אומר למשה כבר בסנה? תלך תגיד לפרעה לבקש לשלח אתכם, לעבור את האל שלכם, ואני ידעתי מן הדין רוצה שמה? שלא ישלח אתכם. מה זה ולא ביד חזקה? יד חזקה של מי? לא, בסוף הסיפור אני צריך יד החזקה של מצרים ותחזק רק מצרים על הארץ. עכשיו, היד החזקה של השם מביא את היד החזקה של פרעה. אבל אני רוצה שפרעה יחזק, ישלח אתכם, יגרש אתכם ביד חזקה. איך הקדוש ברוך הוא עושה את זה? ביד חזקה שלו. עוד מעט נוכיח את זה. אחרת אי אפשר להסביר את הפסוק הזה. ואני ידעתי שלא ייתן לכם ללכת ולא ביד חזקה. לא, ביד של פרעה. ודאי הוא לא ייתן, וודאי לא ייתן לכם ביד חזקה. אחר כך, מה יעשה הקדוש ברוך הוא? פסוק חף, ושלחתי את ידי והכיתי את מצרים בכל נפלותיי אשר עשה בקרבו, ואחרי כן אשלח אתכם. אחר כך, ונתתי לכן העם הזה בני מצרים, וכתכון ותכון מרקם, ושאלה אישה משכנתה, כמו שדיברנו. זה הכל בתוכנית אלוקית. השליחות של משה לפרעה, להוציא אותם, מה משה יודע? הוא יודע רק מה שהוא צריך לדעת. מכה מכה, הוא לא יודע כמה מכות יהיו. אבל זה בדיוק, זה 9 המכות. התפקיד היותר קשה של משה רבנו זה להכין את עם ישראל לגאולה. איך הוא עושה את זה? בפרק ו', מה הוא עושה בפרק ו'? הוא הולך ואומר, ואני וצאתי וגלתי וכו', ולא שמוע משה מקוצר רוח מעבודה קשה. הם לא מוכנים לגאולה. מה מתחיל להכין אותם לגאולה? יש מטרה כפולה במכות. גם לשכנע את המצרים. כן? כששוכרים אותם, ישלח אותם חזק, אבל יש להם עוד מטרה, להכין את התשתית שעם ישראל יאמין בשם, והם מוכנים לגאולה. לפני שיוצאים לגאולה, מה חייבים לעשות? עם ישראל צריך להכין את עצמו לגאולה. איך עם ישראל מכין את עצמו לגאולה? זה קורבן פסח. יש מטרה כפולה של קורבן פסח, להכין את עם ישראל לגאולה, תן להם איזה צ'אנס לחזור בתשובה לפני כן, לקיים מצוות בדרך, וגם אותו דור וגם יהיה משהו לדורות. אז הדינים של מכת בכורות הם קשורים גם לסיפור של יציאת מצרים. למה? בגלל הקרבת הקורבן במצרים משכנע את המצרים שכדאי לשלוח את היהודים לעבוד את האל שלהם לעצור את המכות. ויש גם חשיבות בתוך התפקיד החינוכי של משה רבנו לגאול את עמו. לכן אני קודם כל סוגר את היחידה של 9 המכות. ומה המטרה של כל 9 המכות? דווקא לחזק את ליבו. ואחר כך, לפני שמכת בכורות, לפני שממשיך, ויהי בחצי לילה, והשם יקרא כל בכור בארץ מצרים, בהמשך פרק י"ב, אני מכין את התשתית הרוחנית, שכבר השם אמר לו במצרים, החודש הזה לכם ראש חודשים. שני הסיפורים באים ביחד במכת בכורות. עכשיו, תראו בדף הפרשנים עוד דבר, בדברי הרשב"ם. זוכר, סוף פרק י"א, אני רוצה להוכיח עוד פעם, שסוף פרק י"א סוגר יחידה, אחרת זה לא מובן. הרשב"ם היה ער לזה. בהי, גימוד הלווה ברשב"ם, עוד נגע אחר בפרעה, אחרי נשי משה וקומר השם, כמו שאומר רש"י, פסוק ט', רשב"ם פסוק ט', ולא ישמע לכם פרעה, הרי זה לא יהיה הגיוני. אז מה כתוב? כלומר, אחר כל מכה היה אומר הקדוש ברוך הוא למשה לאהרון, לא ישמע לכם עד הסוף, ויחסה בכל פעם ופעם. מה אומר רשב"ם? זה סיכום על מה שהיה. אבל הפעם מה יעשה? הפעם הוא יוציא אתכם. איפה זה הכל כתוב? תלכו לסוף פרשת שמות, סוף פרק ה'. סוף פרק ה'. אחרי מעמד הסנה, ועם זה נוכל לסיים. אחרי מעמד הסנה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שהוא הולך לפרעה, להגיד להם לצאת ממצרים. שוב, אני אומר לכם, משה הוא מודר מידע. הוא לא יודע מה שיהיה. משה הולך לפרעה ואומר לו, שלח תמיד יעבדוני. מה תקופת פרעה, פעם ראשונה? מה קורה בפרק ה'? מה תקופת פרעה? אני לא שמעתי על אל הזה. אבל זה לא קורה, הוא לא אומר לו, מה הוא אומר אחר כך? הוא לא אומר. הוא מכפיל את העבודה. מי חוטף בגלל זה? לא רק העם? אבל מי צועק? השוטרים צועקים על משה ואהרון. ומה אומר להם? מה אומרים להם? אתה הבטחת גאולה, ככה בחרנו בשבילך בבחירות, הבטחת גאולה, ועכשיו הכל יותר גרוע. מה זה? כן? מי לא יודע מה קורה? משה. תשימו לב לסוף פרק ה' פסוק ב'. וישב משה אל השם, ויאמר, אדוני, למה הרעות ולמה זה ולמה זה שלחתני? ומאז באתי הפרעה לדבר בשמך, הרה למה זה, והצל לא הצלת את עמך. הוא נבוך. מה תשובת השם? זה מה שאמרתי, הוא מודר מידע. ואומר, אתה תראה, בככה סבלנות. הוא לא מסביר. אומר, אתה תראה, שמה? אתה תראה, אשר עשה לפרעה, כי ביד חזקה ישאל לכם, וביד חזקה יגרשם מארצו. שנגמר סיפור, מה יקרה? מי יגרש אתכם? עם מה? עם יד חזקה שלו. ישלח אתכם, יגרש אתכם. אתה תראה, אבל מתי זה יקרה? ייקח הרבה זמן. סבלנות משה רבנו. אתה לא יודע את כל הסיפור. כן? אחרי 9 מכות, בדקה 90, מה אומר משה לפרעה? כן? אז סליחה, מה אומר? משה, הם באמצע ביקוח עם פרעה. משה מקבל ביפר. ומה כתוב בביפר האחרון של המכות? כן? עוד נגע אביה פרעה ואחר כאן, בואו נקרא את הפסוק עוד פעם. עוד נגע אביה פרעה, ומצרים אחרי כן, ישלח אתכם. כשלחו, כלה גרש יגרש אתכם מזה. דבר על בני ישראל. מזכיר לכם משהו? זה בדיוק מה שהשם אמר לו, שהוא לא ידע מה המטרה של הסיפור. אז זה הסיפור. זה הסיפור, שוב, משה רבינו, בתפקיד שלו לפרעה הוא ראש קטן. עכשיו, התפקיד שלו להכין את עם ישראל לגאולה ולהר סיני לארץ ישראל, בזה הוא צריך להיות ראש גדול. זה תפקיד חינוכי, זה הרבה יותר קשה. להיות השליח, להיות האיש הביניים. זה לא סתם שאנחנו לא מספרים על משה בליל הסדר. מי מוציא אותנו ממצרים? פרעה. אבל מי גרם ליד חזקה של פרעה? היד החזקה שם, כן? והוצאנו השם ממצרים, ביד חזקה, בזו נטויה, יש משמעות כפולה. אבל יד חזקה, כן? בדבר וחרב, כן? ביד חזקה, לא זה אפשר לראות הרבה מדרשים שחזר. עכשיו, התפקיד הזה של משה, בסוף, שוב, זה האתגר הגדול שלו. אפשר להוציא את העם ממצרים, עכשיו צריך להוציא את מצרים מן העם. וזה התפקיד הקשה של משה רבינו. ובזה הוא הצליח, אבל לא לקח כמה דורות עד שהוא הגיע לזה.